נעסוק היום בדין חינוך בכלל, דין חינוך הקטנים, ובדיני החינוך בעניין מרגיע תינוקות ביום הכיפורים. המשנה אומרת, בדף פי ב', התינוקות אין מענים אותם ביום הכיפורים, אבל מחנכים אותם לפני שנה ולפני שנתיים, בשביל שיהיו רגילים במצוות. איך מחנכים? אומרת הגמרא, יש שני סוגי חינוך, יש חינוך לשעות, ולקראת הגעתם לגיל המצוות, יש גם חינוך לתענית שלמה. בשולחן ערוך, בסימן רשתת זין, סעיף א', אומר הרמה בשם הטור, מותר להכיל תינוקות בידיים ביום הכיפורים. משמע מדבריו, שאף על פי שזה לא הכרחי שיוכלו הרבה, גם אם יוכלו קצת, הם לא בסכנה של פיקוח נפש, אבל אין איסור. אף על פי שיש כלל בתורה שאסור להכיל גדולים, אסור להכיל קטנים, דברים אסורים. יום הכיפורים הוא אסור באכילה. אסור להכיל נבלות ושאר מאכלות אסורות לקטנים. אפילו קטנים מאוד. אסור. לא תאכילו. ויום הכיפורים יש איסור אכילה. אמנם יש דיני פיקוח נפש, אבל מה שלא פיקוח נפש, האם מותר להכיל את הקטנים גם במה שלא פיקוח נפש? סתם דברי הרמה שמותר להכיל תינוקות בידיים ביום הכיפורים. המנחת חינוך מעורר שאלה. מנחת חינוך אומר, למה באמת מותר להכיל אותם יותר מכדי צורכם? אומר המנחת חינוך כאן במצווה שין י"ג באות י"ח במנחת חינוך החדש, הוא אומר ונראה, דאף בקטן שיכול להתענות לשעות, בשעה שהוא יכול להתענות אסור להכילו, ובשעה שאינו צריך לאכול אבל כמו כל האיסורים, ואין לומר כיוון דבלאו הכי אינו מתענה אם כן מותר להכילו, אולי בין כה וכה, אם הוא אכל קצת כבר זה לא תענית, אז יהיה מותר להכיל אותו, אף בזמן שאינו צריך לאכול. למה? זה ביום הכיפורים לא שייך זה, זה בכל שעה ושעה רביע איסור עליו. ואפילו אם חולה שיש בו סכנה, הוא מוסיף עוד, חולה שיש בו סכנה שהוא חייב לאכול. מכל מקום, אם אוכל בשעה שאינו צריך, בוודאי חייב. רק בזמן שצריך מותר. כלומר, חולה שיש בו סכנה, גם כן חייב לאכול בשיעור שהרופא אמר לו שזה הכרחי בשביל פיקוח נפש. ומה שלא הכרחי, הוא אומר אסור. אם כן קטן נמי, עיין רן יום הרק יום הכיפורים, שכתב שהתינוקות אין מענים אותם, די איננו חייבים למנוע מהם מאכל. כלומר, לפי שהרן הלשון אין מענים אותם, הכוונה אין חייבים למנוע מהם מאכל, אם הם אוכלים לבד, אבל להכיל אסור. גם אם אנחנו רואים שקטן אוכל נבלות, אנחנו לא חייבים להפריש אותו, אבל אסור לנו לתת לו לאכול בידיים, אסור לנו להכיל אותו. אז אנחנו לא חייבים למנוע מאכל, אבל להכיל, נראה לי דאף בקטן גמור, הוא מוסיף עוד יותר מזה. דאף בקטן גמור, תכף ממש בשעה שנולד, אסור להכילו רק כצריך לו. כלומר, צריך לשאול את הרופא כמה פעמים הוא צריך לנוק, שזה הכרחי מצד פיקוח נפש, אבל יותר לא. ואם הוא צובח, שיצבח. אם לא צריך לאכול, לא לאכיל אותו. אך בקטן כזה אי אפשר לצמצם, הוא אומר. טוב, אז לא יצמצמו, אבל היו בטוחים שהוא כבר לא בסכנה. בטוחים, לא עשו ככה בערך, בטוחים. ואחר כך הוא מבקש לאכול, בוכה, אסור להכיל אותו. כך אומר המנחת חינוך. קטן פחות מבין 8, אף דאין מענים אותו. כלומר, מבין 8 כבר מתחילים לחנך אותו לשעות, אבל פחות לא מחנכים אותו. מכל מקום, בידיים אסור להכילו אם אכל היום, ויכול לסבול, אסור להכילו בידיים. כן נראה לי ברור. ככה מסקנתו של המנחת חינוך, כן נראה לי ברור. לכאורה זה לא מתאים עם דברי הרמ"א, שאמר בפורש שקטנים מותר להכיל אותם בידיים ביום הכיפורים. אני רוצה באמת להתבונן בעניין הזה. בתשובת בניין ציון הוא דן בשאלה הזאת. אדם חולה שחייב לאכול ביום הכיפורים, האם אחרי שהוא כבר אכל משום פיקוח נפש, האם כיוון שהוא ביטל את הצום וכבר לא מקיים את התענית, האם מותר לו לאכול מעבר לזה? האם הוא עובר באיסור אם הוא יאכל מעבר לזה? והוא מביא כמה ראיות. אחת הראיות אני רוצה להביא לפניכם, על פי הגמרא במסכת כריתות. צריכים קודם להסביר קצת את הגמרא, כדי לראות, להבין את הראיה. הגמרא שם אומרת שידיעות מחלקות לחטאות. זאת אומרת, אם אדם בשוגג אכל חלב, ונודע לו שהוא אכל חלב, אחר כך עוד פעם, עוד לא הספיק להביא קורבן, ועוד פעם אכל חלב בשוגג, הוא צריך להביא שתי חטאות. כיוון שנודע לו באמצע, הידיעה הזאת מחלקת בין אכילה לאכילה, הוא חייב שתי חטאות. אילו לא היה נודע לו ואכל חלב בבוקר וחלב בצהריים או חלב היום וחלב מחר ולא נודע לו בינתיים, הוא מביא חטאת אחת. אבל אם נודע לו בינתיים, הוא חייב שתיים. אותו דבר לגבי אשם תלוי. אם אדם אכל ספק חלב, לא ידע שזה ספק, אבל אחר כך אמרו לו, מה שאכלת זה ספק חלב, הוא חייב אשם תלוי. עוד פעם קרה, לפני שהוא הביא את האשם תלוי הזה, עוד פעם קרה שהוא אכל עוד פעם חתיכת שומן, ונתברר שזה ספק חלב. הוא צריך להביא פעמיים אשם תלוי. כי הידיעת ספק, אף על פי שזה לא ידיעה ברורה אם הוא אכל או לא אכל, אבל קצת ידיעה יש כאן, היא מחלקת והוא חייב להביא שני פעמיים אשם תלוי. בא רבי זירא ומוסיף עוד. שלדברי רבי אשר אמר את הדבר הזה, אז גם אם בסוף יתברר שבעצם זה לא ספק בכלל, זה היה באמת שני חתיכות חלב. הוא אכל פעמיים חלב. פעם אחת, באמצע הוא נודע לו שזה ספק חלב. אבל אחר כך התברר שזה ודאי חלב. אז אף על פי שהידיעה הזאת הייתה, לא נקראתי ידיעה, הוא לא ידע שהוא עשה איסור. הוא ידע שאולי עשה איסור, אבל גם ידיעת ספק כזאת היא מחלקת, והוא חייב להביא שתי חטאות, אם מתברר שבאמת זה היה ודאי חלב בשני הפעמים. כך אמר רבי זירא, שואלת עליו הגמרא, זאת אומרת שביום הכיפורים אם אחד יאכל כזית חלב בבוקר, ואחר כך יאכל כזית במנחה, כיוון שביום הכיפורים יש לו דין מיוחד, שיום הכיפורים הוא במקום אשם תלוי. אם האדם היה אכל ספק חלב, והוא צריך להביא אשם תלוי, ועבר יום הכיפורים הוא נפטר מאשם תלוי. לא מחטאת, אם היה ודאי אכל חלב, ועבר יום הכיפורים הוא חייב להביא חטאת. אבל אם היה ספק, והיה צריך להביא אשם תלוי, בא יום הכיפורים, זה במקום אשם תלוי. אז אם כן, יום הכיפורים זה כמו ידיעת ספק. אז אם הוא אכל ביום הכיפורים בבוקר חלב, כזית חלב, ובמנחה עוד פעם כזית חלב, לפי הדעה הזאת שידיעת ספק היא מחלקת, אז גם יום הכיפורים מחלק. זה תמוע. זאת אומרת, הגמרא, תירוץ, מי אמר לך שיום הכיפורים הוא מחפר באמצע היום, אולי רק בסופו? אבל מה למה גמרא מסתמשת, אכל ביום הכיפורים ספק חלב? אכל חלב. למה היא אומרת, אכל כותבת ביום הכיפורים? אכל בבוקר ואכל בצהריים. אז יש פעמיים חיוב קראת, והיום הכיפורים מחלק. אז תשאל על דבר יותר, למה היא צריכה לשאול על כזית חלב? אומר הבניין ציון, לא, אם אדם אכל כחוטבת, אז הוא כבר, באכילה השנייה כבר הוא לא עושה איסור, כיוון שהוא כבר ביטל את הצום. ככה משמע מדברי הגמרא, אחרת הגמרא הייתה יכולה להגיד, אכל כחוטבת בבוקר, ביום הכיפורים, כמובן בשגגה אנחנו מדברים, ואחר כך בצהריים עוד פעם כחוטבת, באמצע נהיה יום הכיפורים. האם לפי דעתך יום הכיפורים זה כמו ידיעת ספק וזה מחלק? כך צריכה הגמרא לשאול, למה היא מביאה חלב? למה צריכים את החלב פה ביום הכיפורים? אז הבניין ציון אומר, מוכח מכאן שאם אדם אכל כחוטבת ביום הכיפורים, שוב כבר אכילה השנייה כבר לא חייב עליה. כי כבר הוא ביטל את הצום, הוא כבר אכל, אז כבר הוא לא צם. ראיה חזקה לכאורה. אבל התוספות שם אומר, למה הוא אמר חלב? מה התוספות מסביר, הסבר אחר. למה הוא אכל למה הגמרא מדברת על חלב? מכיוון שהגמרא רצה לדבר על כזית ולא על שיעור גדול שכחוטבת. אז לכן, זאת אומרת שלפי דעתו יכלה הגמרא לדבר גם על יום הכיפורים, האכל כחוטבת. רק היא לא רצה לדבר, אבל היא יכלה לדבר. זאת אומרת שלפי תוספות, אם הוא יאכל פעמיים כחוטבת, תהיה אותה שאלה. כלומר שגם אם אכל פעם אחת, גם בפעם השנייה הוא יהיה חייב עוד פעם. אז הדיוק של הבניין ציון נופל. אומר הבניין ציון, חבל שאין לי פה את הספר בלשונו, כיוון שאף אחד לא דיבר על זה מפורש. ומשמע מהתוספות כך, השיחים כמובן להחמיר, וגם חולה, שאף על פי שהיה מותר לו לאכול מעט, אבל אם הוא אכל ככל צורכו, אסור לו לאכול יותר מכל צורכו. אבל איך אפשר לשער בדיוק? הוא אומר, זה קצת נהיה מצוקה, שאדם, הרופא, יצטרך להגיד בדיוק, עד כאן אתה יכול לאכול, מכאן חייב. זה מכניס במתח מאוד מאוד גדול את החולים ואת הרופאים, בדיוק לשער את השיעור, מכאן עד כאן מותר לאכול, וכי זה פיקוח נפש, וקצת יותר מזה, זה אסור. אבל צריך להשתדל להחמיר בזה, כי ככה משמע מהתוספות, שלא רק, שגם אם האדם ביטל את הצום, משהו לא חייב, מצם פיקוח הנפש, אז בעצם אסור לו. לכאורה השאלה הזאת היא תלויה, ובאמת איך להתבונן בגדר יום הכיפורים, שכבר הגמרא בעצמה נגע בדבר הזה, והירושלמי מדבר במפורש, מתי יום הכיפורים מחפר? כל רגע ורגע של יום הכיפורים מחפר, או רק יום הכיפורים מחפר בסופו. רבי זיירא אמר, כלשהו. כלומר, כל רגע ורגע ביום הכיפורים מחפר. אדם אכל ביום הכיפורים, אכל, לשוגג, או עשה תשובה, או לרבי בלי תשובה, אז הגיע הרגע אחרי האכילה שלו, יום הכיפורים מחפר עליו. רבי חנינה אומר, בסוף הוא מחפר. לא כל רגע, לא כל שעה, לא כל שהוא, אלא כל היום כולו, בסוף הוא מחפר. יש כאן איזו מחלוקת יסודית, יום הכיפורים, איך להסתכל עליו. להסתכל כל רגע ורגע הוא לעצמו. כל רגע ורגע זה, יש בזה גדר של יום הכיפורים שעושה את הכפרה. או קודם כל יכולים להסתכל על זה כחטיבה אחת שלמה, לא כ... ורק כל יום הכיפורים ביחד, הוא מכפר. אולי אפשר להשליך על זה גם על המצוות היום. כלומר, התענית שאדם צריך להתענות, כל רגע ורגע הוא מחויב בתענית, או הוא כל היום מחויב בתענית. ואם כל היום, אם חלק מכל היום לא יתענה, כבר זה לא תענית. או לא משנה, כל רגע ורגע הוא מחויב בתענית. מה שהיה מותר לו לאכול, מתי שהיה מותר לו, אחר כך הגיע עוד פעם רגעים חדשים, וזה יום כיפור שאסור לו לאכול. כלומר, כאן יש מחלוקת במהות של יום הכיפורים, מסתכל על זה כאחד, או לא הכרחי לקשר בין הדברים, אבל יכול להיות שכן, שהיה באטליה. לכאורה, מהמשנה הזאת שעכשיו למדנו, אפשר להוכיח שיום הכיפורים, כל רגע ורגע, הוא מכפר. כי המשנה אומרת שמחנכים את הילדים, מחנכים את התינוקות. מחנכים אותם לשעות. מה, אתה מחנך את הילד לצום, להתחיל לצום, להתחיל לאכול, הוא היה רגיל לאכול בשעה 8, עכשיו שיוכל בשעה 10, שיצום עוד שעתיים. זה לא צום. צום זה כל היום. לצום עוד שעתיים זה לא צום. איזה מצווה תענית הוא מקיים? איזה מין חינוך זה? אני רוצה קצת להסביר את הדברים הללו. חינוך זה לעשות מצווה. חינוך זה לעשות מצווה. מצווה שלמה זה להתענות כל היום. להתענות שעתיים זה לא מצווה. ובכל מצוות חינוך, שיש מצווה לחנך את הילדים ליטול לולב. אז המצווה היא שתתת לו לולב כשר, והוא ינענע את הלולב הכשר, וכך מתיימת מצוות חינוך. ואם ייתנו לו לולב פסול, לא מקיימים מצוות חינוך. מצוות חינוך צריכים לקיים את המצווה כהלכתה. כך אומר המשנה ברורה, כך אומר שולחן ערוך. יש סימן מיוחד על זה, סימן תף ריש נון זין, יש סעיף אחד. קטן היודע לנענע לולב כדינו, אביו חייב לקנות לו לולב כדי לחנכו במצוות. אומר המשנה ברורה, בבירור הלכה, פשוט צריך שיהיו ארבע מינים כשרים, כמו בגדול. כלומר, לחנך למצוות זה קטן לחנך למצוות, לחנך שהוא יעשה את כל המצוות. את כל המצווה כמו שהיא, כמו שהיא. אם זה הלולב הוא לא כשר, אז זה לא חינוך למצוות. בסימן תפרשנון ח, בסימן הבא, בסעיף ו, אז לכן כתוב כך, לא התננו ביום ראשון לקטן, קודם שיצא בו, כי ביום הראשון זה צריך להיות שלכם. אז לכן, אסור לקחת את הלולב, לתת את הלולב לקטן לפני שהגדול יצא בו, מפני שהקטן קונה ואינו מקנה לאחרים. הוא יכול הקטן לקנות, אבל לא יודע להקנות. אז אחרי שהוא יקנה, זה כבר לא יחזור לאביו, ואביו לא יוכל לצאת ידי חובה, כי בלולב צריכים ביום הראשון שיהיה משלכם. נמצא שאם יחזירו לו, אינו מוחזר. אומר המשנה ברורה, אבל הקטן לא יצא בנטילה כזה. אם הוא נתן לקטן בלי להקנות לו אחרי, כן? אם הוא אז הוא לא יוצא ידי חובה. הוא מדבר כאן, המשנה ברורה אומר, על תוספת שאחר כך שאני הזכרתי אותה, ויש מי שאומר שאם הגיע לעונת הפעוטות, אם תופס עם התינוק, כיוון שלא יצא מידו שפיר, ואם הוא נותן לתינוק וגם הוא מחזיק, אז הוא לא יקנה לו, אז בסדר, אז הוא יכול אחר כך לקיים את מצוות אוליו, כי הוא בעצם לא יקנה לו. אומר המשנה ברורה, אבל אם הוא עשה את זה בצורה כזאת, הקטן לא יצא ידי חובה. הקטן לא יצא בנטילה כזה, דיינו שלו, ולא מקרה לכם, ולא קיים בו אביו מצוות חינוך. כלומר, כדי לקיים מצוות חינוך, צריך שהלולב יהיה של הקטן, ואז הוא יתקיים בו מצוות חינוך. זאת אומרת שהמצווה, לחינוך למצווה, צריכים לחנך למצווה שלמה. אם אדם, אז מה זה ביום הכיפורים לחנך לשעתיים לצום, לארבע שעות לצום? זה לא חינוך למצווה. חינוך למצווה זה לצום כל היום. על כורך, שביום הכיפורים כל רגע שאתה צם, זה מצווה. אז זה חינוך למצווה. אבל אם תגיד שהמצווה של... היא רק כשצמת כל היום כולו, אבל אם צמת שעתיים, כמה שעות, זה לא, לא, לא קיימת המצווה. אז אין בזה מצוות חינוך. מביא אבל המשנה ברורה, ויש מאחרונים שסוברים, ומצוות חינוך מתקיים גם בשאול. יש חולקים על ההנחה הזאת שניח המתחת חינוך, שניח המשנה ברורה מקודם. הוא אומר, יש אומרים שגם אפשר לחנך בלולב שאול. לא נותנים את זה לתינוק, רק מרשים לו לננע. דהה גם בזה מתחנך הבן למצוות. הבן יודע, קנה, לא קנה. העיקר זה לקחת את הלולב ונענע בו. והבן מתחנך בזה למצוות. זאת אומרת, הדעה הזאת אומרת שהחינוך, מצוות חינוך, היא לא מצווה שהבן יקיים את המצווה כהלכתה. רק כשהוא יתרגל, כשהוא יהיה גדול במצווה הזאת. אז בשביל להתרגל, הוא לא צריך להיות הלולב שלו. יכול להיות גם הלולב לא שלו. הוא מנענע, מתרגל לקיים את המצווה. וכן משמע במורדכי בשם רעבן. כלומר, יש דעה כזאת בראשונים, שמצוות חינוך היא איננה מחייבת שהוא יקיים את המצווה כהלכתה, אלא שהיא קיימת מעשה המצווה. אני רוצה לתת הגדרה כאן. יש קיום המצווה או מעשה המצווה. הקטן לא צריך לקיים את המצווה. ואז הוא צריך את כל הפרטים של ההלכה כדי שיהיה קיום. אלא הוא צריך לעשות את מעשה המצווה. וזה מה שהוא עושה, הוא מנענע את הלולב, אז הוא עושה את מעשה המצווה. זאת אומרת, עניין החינוך הוא לא צריך קיום. והשאר הציון, פה אומר, ואחר כן, שמה ב... מביא עוד שגם ה... כתוב שם הראש הרוע אומר בש... מביא בשם הרעבן שהזכרנו שמספיק המעשה המצווה, כן, ואפילו לולב שאול זה בסדר, ובקיעי הדעת מחזירים אותו למקומו, והתינוקות מעצמם נוטלים אותו ומברכים עליו, וכן איתה באורז הרוע בשם רעבן. ומשם בחוטה, משמע דסבירה לכן להלכה. כלומר, חוזרים המשבח את דברי הרעבן, אז זאת אומרת שהוא סובר להלכה שלא צריך לקיים את המצווה כהלכתה קטן, אלא עדיין אם הוא עושה את מעשה המצווה, זה גדר של חינוך. אז יש כאן מחלוקת חשובה מאוד בגדר מצוות חינוך. האם מצוות חינוך היא שהבן יקיים את המצווה כהלכתה, זאת מצוות חינוך, או מצוות חינוך שהוא יעשה את מעשה המצווה אף על פי שהוא לא מקיים, כמו הדוגמה של לולב שאול, או יכול להיות, נגיד, אם הוא חסר על אתרוג, וצריך, אני לא יודע, אני לא מרגיש חסר, לא חסר, הוא לא בקיא בפרטי ההלכה, אז הוא כי יש כאן מצוות חינוך, ומתקיימת מצוות חינוך, אבל אולי יש איזה חיסרון שהלולב, יש לו איזה חיסרון בקשרותו, אבל זה לולב, אם... אז הוא יוצא ידי חובה גם באופן הזה. אז זה תלוי עכשיו. אז אם אנחנו אומרים שמצוות חינוך היא בעצם להתחנך כשהוא יגדל, זה בעצם הוא יקיים את המצווה. כעת הוא עושה את זה באופן שהוא לא מקיים. כן? אם לא היה גדול, זה לא היה קיום. כי הוא לולב שאול. אבל המטרה של החינוך שכשיהיה גדול, הוא יקיים את המצווה. האגרות משה נשאל שאלה. האם אפשר לחנך ילדים וילדות קטנות בכיתה אחת, במקום שאין מקום, אין מספיק ילדים? האם אפשר לעשות כיתה מעורבת בילדים קטנטנים, שאין להם עדיין הרהורים? אז האם אפשר לעשות כיתה מעורבת? הוא אומר, כמובן, לכתחילה זה לא טוב שיתרגלו להיות ביחד, ואחר כך כשהם יהיו גדולים הם יהיו ביחד, וכשגדולים זה כבר לא כל כך טוב. זה יכול להביא לאירורים, זה יכול להביא לאיסורים, אז לכן לכתחילה כמובן זה לא ראוי. אבל השאלה הזאת, הוא אומר, היא תלויה בגדר החינוך. במחלוקת הזאת שאנחנו עכשיו הזכרנו. מה התפקיד של, מה שחכמים תקנו שצריך לחנך את הבן? מצוות חינוך. האם מצוות חינוך היא להרגיל אותו שכשהוא יהיה גדול, אז הוא יעשה את המצוות, או מצוות חינוך שעכשיו הוא יעשה את המצווה? וכאן מתהפך הדבר. אם מצוות חינוך הוא שעכשיו הוא יעשה את המצווה, עכשיו אין בעיה, עכשיו אין להם הרהורים, עכשיו הם לא, הם קטנטנים, אין בעיה שהם יהיו ביחד. לא צריכים להפריד אותם, לא בגיל 3, לא בגיל 6, לא בגיל 8 אולי אפילו, לא. אין בזה בעיה. רק מה, הם יתרגלו להיות ביחד, כי יהיו גדולים, אם יהיו ביחד, זה לא טוב. אז אם מצוות חינוך זה שלא יתרגלו, בשביל להרגיל אותם שהרגלים נכונים, וכשיהיו גדולים, אז הם יתנהגו נכון, אז כבר עכשיו צריכים להרגיל את ההפרדה הזאת. אבל אם מצוות חינוך היא שעכשיו הם יקיימו את הדין, את המצווה, אז עכשיו אין בעיה. עכשיו הם בסדר, עכשיו הם מקיימים, עכשיו הם להם מחשבות וירורים. כך תולה האגרות משה ואת הדבר. וכיוון שרוב הפוסקים אומרים, כך הוא אומר, שרוב הפוסקים אומרים שהמצוות חינוך זה שעכשיו הוא יקיים את המצווה, זאת אומרת שהוא יקיים את המצווה כמו שהיא, אז לילדים הקטנים הם בסדר עכשיו. אם זה המטרה של החינוך, אז מבחינת הדין אין בעיה שהם ילמדו ביחד. אבל כמובן זה לא כל כך לכתחילאי, ולכן הוא מסביר את עצמו שבאיזה עיר שאלו אותו שאין ילדים שם, אין מספיק ילדים כדי לעשות חלוקה בין הכיתות, בין הבנים והבנות, ואם לא יעשו כיתות מקובצות בין הבנים והבנות יחד, אז ילדים ילכו ללמוד בבתי ספר של גויים, וזה כמובן בלתי חינוכי לחלוטין. אז במקום כזה שאתה תדחק, אז אפשר ללמוד ביחד. זאת אומרת, בשאלה הזאת, במחלוקת הזאת, איך דין חינוך הוא מברר את העניין הזה של חינוך המעורב. לכאורה, הדיון הזה הוא תלוי בעוד שאלה. יש מחלוקת ראשונים בעיקר עניינו של דין חינוך. האם חינוך, אז זה מצווה על האב, שהוא צריך לחנך את הבן. אין על הבן שום מצווה. האבא תפקידו לדאוג שהבן יקיים מצוות, ועליו יתינו חכמים את מצוות חינוך. זה לא מצווה על על הבן. לא חכמים תקנו שגם ילדים יותר קטנים שהם כבר ברי אחי להתחנך, שהם חייבו אותם מדרבנן במצוות. לא חייבו אותם שום דבר. חייבו את האבא. שהאבא יחנך את הילדים שלו. אבל הבנים אין להם מצווה. או חכמים תקנו שהילד שהגיע לחינוך, יש עליו כבר מצווה להתנהג, לקיים את המצוות. ואבא צריך לדאוג שהוא יעשה את זה. אז מצוות חינוך נובעת מזה שחכמים תקנו לילדים קטנים כבר לקיים את המצוות. תוספות במסכת מגילה, על המשנה שאומרת שקריאת המגילה, הכל חייבים מקריאת המגילה חוט מחרש שוטה וקטן. שואל התוספות, על איזה קטן מדובר? קטן שהגיע לחינוך, למה הוא לא יכול לקרוא את המגילה לגדולים? הוא מחויב מדרבנן, זה מצווה מדרבנן. הוא מחויב מדרבנן, הגדולים מחויבים מדרבנן. אז הוא יכול להוציא אותם מדי חובה. אומר התוספות, לא. הגדולים מחויבים מדרבנן. הוא מדרבנן, בגלל שהוא קטן, יש עוד דרבנן. אז זה יוצא תרי דרבנן. הגדולים חויבים מדרבנן, אחד דרבנן. חכמים חייבו את הגדולים לקרוא את המגילה. הקטן לא חייב בחיוב, עוד חיתילו חכמים שגם קטן הוא חייב. אז תרי דרבנן. תרי דרבנן לא מוציא אחד דרבנן. כך אומר התוספות. ומה שהגמרא אמרה במסכת ברכות, שקטן יכול להוציא את אביו בברכת המזון, זה מדובר שם במקרה שאב אכל ולא סבא, אז הוא מחויב מדרבנן. והקטן אכל וסבא, אז הוא גם מחויב מדרבנן. אז זה אחד דרבנן וזה אחד דרבנן. כלומר, הקטן, חכמים חייבו אותו לברך ברכת המזון, והגדול, חכמים חייבו אותו לברך ברכת המזון, אז אחד דרבנן מוציא אחד דרבנן. הרמב"ן, הרמב"ן מביא אותו שם בסוגיה, הרמב"ן אומר, מה פתאום? קטן לא יכול להוציא גדולים בשום אופן. כי בכלל אין מצווה על קטן לעשות, אין עליו מצוות, גם לא מדרבנן. מה שחכמים חייבו חינוך זה שאת האבא הם חייבו לחנך את הבן. אבל הבן אין בכלל מצווה. אז איך הבן יכול להוציא ידי חובה את האבא שלו? אבל הגמרא במסכת ברכות אומרת שבן יכול לברך לאביו. אז הוא, יש לו גרסה אחרת בגמרא במסכת ברכות. ולא, בן לא יכול להוציא את אביו. וגם בברכת המזון דרבנן, אם הבן אכל וסבא, ואבא לא סבא, לא יכול הבן להוציא את אביו. כי בן בכלל, איננו מחויב, אין עליו חיובים. החיובים הם רק על הגדולים. האבא מחויב לחנך את הבן. כך אומר הרמב"ן. זאת אומרת, יש כאן מחלוקת ראשונים בגדר מצוות חינוך. אם מצוות חינוך היא מצווה שהבן צריך להיות מחונך, כלומר שהבן צריך לחנך את עצמו, להתרגל במצוות לחנך את עצמו, או המצווה היא מוטלת על האב בלבד, והבן אין לו שום חיובים. אם אין לו שום חיובים, הוא לא יכול כמובן להוציא ידי חובה. אם יש לו חיובים, הוא יכול להוציא. אם זה אחד רבנן מול אחד רבנן. לכאורה, הדברים הם קשורים זה בזה. קודם אנחנו דנו במחלוקת עם מצוות חינוך לקיימת והמצווה בשלימות. או מצוות חינוך לעשות את מעשה המצווה אף על פי שהיא לא מתקיימת, כגון לולב שאול ביום הראשון. לכאורה, מהתליה, אם מצוות חינוך זה על האב, אז זה להרגיל את הבן, אלא בן, עכשיו הבן לא מקיים מצווה. צריך להרגיל אותו שהוא, כשהוא יהיה גדול, הוא יקיים את המצוות. אז יכול, אז מספיק מעשה המצווה. אם הוא עושה את המעשים של המצווה, אף על פי שזו כהלכתה, גם כן מתקיימת מצוות חינוך. אבל אם חכמים תקנו שהבן יקיים את המצווה, אז הוא צריך לקיים את המצווה, כמו גדול. וזה צריך להיות כהלכתה. נחזור לענייננו. אז אם כן, נחזור למשנה. המשנה אומרת שמחנכים קטנים להתענות לשעות ביום הכיפורים. זאת אומרת שבעצם מחנכים אותם לחינוך כשיהיו גדולים. כעת הם לא מקיימים את המצווה, כי שעות לא מתקיים את המצווה. תלוי עכשיו אנחנו נתבונן, זה תלוי כבר בשאלה הקודמת. הדברים נקשרים זה בזה. האם המצווה ביום הכיפורים להתענות כל היום, זה המצווה, ומקצת מהיום לא מתקיימת מצווה, אלא רק מתענה כל היום. והמצווה לחנך, היא המצווה לחנך את הקטנים, שיקיימו מצווה, לדעה הזאת שאומרת שצריכים לקיים את המצווה בשלימות. אז איזה מין מצוות חינוך יש ביום הכיפורים? על כל כך אנחנו צריכים להגיד, שהדעה הזאת שאומרת ש... מצווה צריכים לקיים בשלימות, ביום הכיפורים כל רגע ורגע זה מצווה. עוד שעה שאתה צם, עוד שעה שאתה צם, אתה כל הזמן מקיים מצווה. ואם לא צמת קצת מהיום וצמת שער היום, קיימת מצווה. ויש כאן מצוות חינוך. אז לכאורה, לפי השיטה הזאת אפשר להוכיח שביום היא, על כל פנים צריכה לסבור, לפי מה שאנחנו אמרנו, שיום הכיפורים, כל רגע ורגע יש בו מצווה. לפי השיטה השנייה, שאומרת שכל המטרה היא לחנך כשיהיו גדולים, אז אין כאן שאלה בכלל. אז בעצום ההתרגלות צריכה להיות בשלבים בשלבים, העיקר לחנך כשיהיו גדולים, לא שעכשיו מקיימים את המצווה. אבל לפי השיטה שכל מצוות חינוך היא לקיים בשלימות, צריכים להגיד שכל רגע ורגע, לפי השיטה הזאת, אז זה יש... מצוות תענית ביום הכיפורים. אבל לפי השיטה השנייה, שבאמת כל יום הכיפורים הוא צריך, הוא, אז אנחנו יכולים להגיד שהנה חינמי, שבאמת אם אדם קצת אכל ביום הכיפורים, כבר אין עליו מצווה תענית. אז קטנים שאכלו, אז מסתלק כבר האיסור להכיל אותם. לכאורה אפשר להתלות את זה בעוד שאלה, בעוד דיון. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם, שלפי שיטת הרמב״ם, מצוות עינוי, היא מצוות שביטה מאכילה. כמו שיש לשבות ממלאכה, כך יש לשבות מאכילה. זה לא להיות מעונה, אלא המצווה היא לא להתעסק באוכל. יום כיפור זה יום רוחני, יום אלון, יום אלוקי, כולנו מלאכים. לא מתעסקים באוכל. כמו שלא עוסקים מלאכות ולא מסיחים את הדעת מעניינו של יום, אז גם לא מסיחים את הדעת מעניינו של יום, באכילה. זאת אומרת, זה מין מצוות שביטה, לשבות. ככה גם הלשונו של הרמב״ם. לשבות מתענוגות, לשבות מאכילה. אז אם זה מצווה לשבות, אז זה כמו במלאכה. אם אדם עשה מלאכה ביום הכיפורים, אז יהיה לו מותר לעשות אחר כך עוד מלאכה, כי הוא כבר ביטל את השביטה. ודאי שאסור. אם אדם עשה מלאכה פעם אחת, ואסור לו לעשות יותר. אז אותו דבר גם מאכילה. המצווה כל הזמן לשבות. ואם הוא לא שבת, נשארה לו המצווה לשבות ולא לאכול. אבל אם המצווה להתענות, זאת אומרת שאדם יהיה במצב מעונה, אבידת נפש, כן? אז אם אדם אכל וכבר לא רעב, האם כשהוא יאכל הוא מבטל את העינוי? הוא לא מבטל את העינוי. הוא עכשיו לא רעב. עד הערב הוא כבר לא יהיה רעב. הוא אכל ביתר, כן. אפילו לא אכל ביס, הוא לא משנה. אבל הוא כבר עכשיו סווה. הוא עכשיו סווה, אבל דברים מתוקים יש טעמון גם ששבעים. והאם הוא יבטל את התענית כשהוא יאכל? הרי הוא לא מעונה. ההמשך שאי אכילתו לא תעשה אותו מעונה, כי הוא לא מעונה. אז יכול להיות באמת שמי שאומר שעיקר עניינו של יום הכיפורים זה להיות מעונה, אם אדם אכל כבר, הוא ביטל את המעונה. הוא כבר לא מעונה. אז אין לו כבר מצווה תענית. אז לכן הקטנים שבנקוב אנחנו קצת אכלו, מפני שהיו צריכים לאכול קצת, אז אחרי כן כבר אין עליו מצוות עינוי, ולכן מותר להם לאכול. אז זה אולי הסברה של הרמ"א, שהוא אומר שמאכילים את הקטנים בידיים. ויש מקום לעוד הסברה, זה מובא במקרי קודש, בשם, בספר זיכרון יוסף, שנקודת המוצא של המנחת חינוך, שכמו שאסור להכיל נבילות, כך אסור להכיל כל דבר שאסור לאכול, אסור. אבל בעצם זה לא דומה. נבילה זה החפצה של איסור. התורה אמרה לו להכיל קטנים איסורים. דברים שהם אסורים לא להכיל אותם. אבל כאן האכילה היא ביטול עשה, היא ביטול התענית. היא לא חפצה של איסור שאתה מאכיל. האוכל הוא מותר, הוא לא אסור, אלא אתה מבטל את התענית. על זה לא אמרו חכמים שאת האיסור להכיל קטנים איסורים. אז יש לנו כאן כבר שני טעמים, או שלושה, שאם כבר קטנים אכלו, אין איסור להכיל אותם. במובן שלא ראוי סתם להכיל קטנים, וגם חולה שהוא אכל כפי שהיה צריך מבחינת הפיקוח נפש, אחר כך גם כן לא ראוי שהוא יאכל. ודאי שזה לא ראוי, אבל לא שהוא יעשה איסור. ואז הוא צריך להיות בעצבנות, כמה בדיוק הוא יאכל, כך או כך. אז יש מקום לסברה הזאת, בניגוד למנחת חינוך, שאומר שצריך לאכול רק כדי פיקוח נפש ותו לא. אז לסיכום, עסקנו היום בכמה שאלות יסוד. דנו בשאלה האם מותר להכיל קטנים, וכן חולה שהאם מותר לו לאכול יותר מהצורך שלו. תלינו את זה בשאלה האם יום הכיפורים מכפר בכל שעה, או בסופו של יום הכיפורים. האם מצוות חינוך זה שהקיים, הקטן יקיים את המצווה כהלכתה, או מצוות חינוך זה כשהוא יהיה גדול אז הוא יקיים את המצוות. ועכשיו זה רק להרגיל אותו, ואם זה להרגיל אותו לא צריך לקיים את המצווה כהלכתה, ונחלקו בזה. נחלקו בשאלה האם מצוות חינוך היא על האב, או מצוות חינוך היא על הבן. וזה תלוי אולי אחד בשני. האם מה שחייבו חכמים, מה שתקנו חכמים שהבן יקיים את המצווה, או תקנו חכמים שהאב יחנך את הבן, והמצווה היא על האב.